שם זה אפילו 12, אם לא יותר. אפילו שתי, יותר אפילו, מה שהם שוחטים לדקה. זאת אומרת, ברגע שאתה קונה בדץ, אתה יודע שאתה קיבלת פה במיתון יותר לאט, יותר בכוונה סוג של. בדיקת סכינים, כל כמה זמן בודקים את הסכינים. נכון, היום הסכינים שלנו, מרן כותב לבדוק כל שחיטה לבדוק סכין, לפני ואחרי. אז למה לא? כי היום הסכינים שלנו הם מומחים, זה סכינים טובים, זה לא נפגם כל כך מהר. בבדצים כל 5 דקות יש בדיקת סכינים. ברבנות זה יכול להגיע לרבע שעה שבודקים את הסכינים. מה העניין? ברגע שבדקנו את הסכין ומצאנו שבאמת היה פה בעייתיות, אז יש יותר פיקוח על זה, ישר להוריד את זה מהליין. והרבה פעמים הסכין היא לא פגומה, אבל יש משהו, במשהו הזה מורידים את זה לקשרות רבנות. לא משאירים את זה, הבדצים לא לוקחים את זה. ידוע, וכפי שפעם העברנו שיעור שלם בנושא, מה שנקרא צרירות דם. מה זה צרירות דם? כתמים כהים סגולים, וגם אם תמלח את העוף, הדם לא יוצא. הדם נשאר צרור. ומה הבעיה? שעכשיו אנחנו נבוא לבשל את העוף, יש מצב שיצא דם. יצא דם מהעוף, וזה דם שבשלו, יש אומרים איסור דאורייתא. הבדצים מעמידים משגיח, מפקח על כל הנושא של צרירות דם. ראיתי את זה באתרות, הוא עומד על הרמפה למעלה, יש לו סכין יפני, איפה שהוא רואה צרירות דם הוא מוריד. זאת אומרת, יכול להיות שאתה קונה עוף בדץ, פתאום תראה שחסר לו כנף. אל תיבהל. פשוט, לא, אנשים מתקשרים, הרב, אבל חסר פה, חסר שם. פשוט הוא הוריד את זה כי הוא ראה שם צרירות דם. צרירות דם, דרך אגב, גם אישה ששומעת אותנו במטבח הביתי, כשאת רואה עוף, קנית עוף, ואת רואה מקום שיש לו ממש כמו שטף דם, כהה מאוד, לא קרה, לא להיבהל, פשוט להוריד את זה, להוריד את זה עם סכין ולהשליך לפח ההשפעה. ברבנות אין משגיח על צרירות דם. אין מפקח על צרירות דם. עוד מעט נדבר, לא וואי, אבל עוד רגע נדבר. בדיקת ריאות, היום יש ריאותה שיש חולי, יש מחלה בריאות, והרבה פעמים זה יכול להטריף את העוף. אז היום גם הבדץ וגם ברבנות הראשית, לפי הנהלים של הרבנות הראשית, בודקים את הריאות. לפעמים אם הריאה לא מושלמת, מעבירים את זה לפס רבנות, לא מהדרין, לפס רבנות רגיל. יש דבר שנקרא בוקה דאטמה. מה זאת אומרת? העוף לפעמים מפרק, יוצא לו הרגל מהמקום, נקרא לזה. פריקת רגל. בבדץ יש ממונה, שאני אומר בדץ, אני מתכוון על בדץ עם אבא ואמא, לא כל אחד שקורא לעצמו בדץ, יש כמה בדצים, אני לא אזכיר את שמם, מכילה, רמה של רבנות מינוס, רמה של רבנות מינוס, זה אחיזת עיניים וכבר טוב. בכל אופן, הפריקת רגל, הרי אם הרגל יוצאת ובפרט אם נקרא שמה גיד, זה טרף. יש ממונה שבודק שכל העופות שלמים, הבדת צפיים היו נותנים לעוף ללכת, לראות שהוא הולך, לא מדדה. ברבנות, קודם השחיטה אמור לשוחט להסתכל גם על זה, לראות שלא נפרקה לו הרגל, ואני בסוגריים, זה קשה מאוד לפקח על זה. הרי הגוי מושיט לו את העוף, ישר הוא ניגש, יכול להיות, אבל על פי הנהלים הוא צריך גם כן לבדוק שהרגל מחוברת ואין פה פריקת רגל. הדבר שהוא בוודאי שמעתם והוא אולי אפשר לומר העיקרי, זה נקרא צומת גידין. בבדץ בודקים כל עוף ועוף לראות שהגיד שלו שלם. יש 16 גידים לעוף בכל צד, איפה שהפולקה, איפה שהשוק מחובר, כן, יש שם גידין, 16 בכל צד, גיד אחד קרוע, הלכה למשה מסיני, העוף טרף. אז פשוט מאוד, זהו, על הליין יש שניים שעומדים עם סכין יפני פותחים ומרימים לראות שהגידים נשארו שלמים. זה איפה? בבדץ. בקשרות רבנות, מהדרין, לא בודקים. הם בודקים מדגמית, או לפעמים במישוש. במישוש הוא, ברגע שהוא לוחץ, העוף, בעודו בחיים, אם הוא לוחץ, הוא יודע איפה ללחוץ, העוף פושט את היד, זה סימן שהגידים בסדר. אבל הם בודקים לאחר מכן במדגמית, כמו שאמרנו, או במישוש לפני השחיטה. לא ראיתי שעושים את זה, אבל יכול להיות זה הנהלים שהם צריכים, אמורים לעשות את זה. רגע, אתה רץ לשורה תחתונה. נדבר עוד רגע, אני הזכרתי, חכה, אנחנו עכשיו בהתחלה. לכן יבואו הרבנות, יגידו לך, תשמע, לא צריך, א', לא כתוב בשולחן ערוך לבדוק צומת גידין. איפה כתוב? יותר מזה, הרמ"א כותב שהיום לא בקיאים בבדיקת צומת גידין. זה נכון. אם תבוא ותשאלו את הסבא שלכם, והמבוגרים שבינינו זוכרים, לא היו בוטחים צומת גידין. מי היה בודק צומת גידין? לוקחים את העוף, שלם, הכל טוב, מורידים וחוטים אותו. איפה צומת גידין? מאיפה זה הגיע? זה הגיע, הרב לנדה, עליו השלום, אז היה עובד אצלו הרב מחפוד בשחיטות, והם בדקו וראו פתאום שיש גידים קרועים. התחילו להבין שזה אפילו מיעוט מצוי של גידים קרועים. ואז התחילו להכניס את החומרה הזאת וכל הבדצים אחריהם. אני אומר לכם את האמת, זה לא טענה שהשולחן ערוך לא כותב לבדוק. היום גידול התרנגולים לא כמו בעבר. בעבר הם היו גדלים בחצרות בצורה בריאה. היום הם כולם בצפיפות בלול, ומהלול לוקחים אותם, מי שראה פעם איסוף תרנגולות, איך מוציאים אותם, לא רוצה לומר בברוטליות, בקושי, ומכניסים אותם בתוך הכלובים בכוח, ושמים אותם בצפיפות, ומרימים אותם עם המלגזה, ומורידים אותם, והעוף, הגידין שלו כל כך דקים, שטיפה נשען ונקרא. רגע, כפרות. לכן, אני אומר שוב, היום יותר בעייתי. היום זה יותר בעייתי. הצפיפות, הרבה פעמים, בהחלט, ואני לא מדבר, אני אומר לכם שאוספים את העופות הרבה פעמים ממש בגסות, הגיד נקרא, הגיד נעשה קרוע. סיפר לי הרב רובין של הכשרות, הוא אומר לי, לא פעם אני מגיע לקרוב לחצי שיש להם גידים קרועים. זה תלוי, הוא אומר, מאיזה משק העופות מגיעים. בכל אופן, נדבר על הבעלי חיים, על הצער בעלי חיים. רגע, זה לגבי צומת גידין. אני חוזר, הבדץ בודק, הרבנות מהדרין לא בודקים עוף. אבל זה לא כזה בעייתי, היות ו היום לא אמור להיות. נכון, זה תלוי מאוד ב... אוקיי. יש ורידין בצוואר, שזה מקשר בין הראש לגוף. יש ורידין, זה בגרון של התרנגול. הבדצים לא משווקים את הגרון. מורידים את העוף, תקנה עוף שלם, תראה אותו בלי גרון. איפה הגרון? לי גרון טאטה, איפה הגרון שלו נעלם? הורידו אותו. למה? כי קשה למליחה עם הוורידים האלה. צריך הרי, הרבנות מהדרין מנקבים, דואגים שיראו שהגרון מגיע ללא הוורידין. אבל בבדצים בכלל מוציאים את הרוב לפחות של הגרון או חלק ממנו, ואז זה מצוין. ועוד דבר כמעט אחרון, זה פתיחת גב העוף. תקנו עוף בדץ, תנסו למלות אותו אורז. משה, אתה אוהב למלות אותו באורז? אי אפשר למלות אותו באורז. למה? כי הוא פתוח. מה אני צריך שהוא יהיה פתוח? פתוח, תפתח את ידך. למה לפתוח את התרנגול? בגלל שאחת הסיבות, נכון שיש וקום ששואב את כל האיברים הפנימיים, אבל ברגע שזה פתוח אפשר לראות שהכל יצא, לא נשאר לך שם איזה חתיכת פעם, מישהו יתקשר אליי שאוכל עוף ויש לו טעם של כבד. כן, כנראה לא שאבו את זה כמו שצריך. ובאמת העוף לא היה בדץ. בכל אופן, השאיבה היא כולם אותו דבר. אבל מה שאני רוצה לומר, שהפתיחה בעיקר זה לגבי המליחה. המליחה כמו שצריך, מרן פוסק בסמכתה, צריך למלוח את העוף מבפנים ומבחוץ. בדיעבד מרן מקל, אם מלח צד אחד, אבל צריך למלוח את העוף גם מבפנים. אם העוף סגור, איך תמלח אותו בפנים? וכשאני הייתי במשחטה באתרות, אני הראיתי לראש, לרב של המשחטה, אמרתי, תראה, תראה, בקושי הוא שם פה מלח. לא, זה בסדר, הנה, וזה, והבעיה גם שאתם מגיעים לכאלה מקומות, ומתלווה אליך הרב של המשחטה, הם רואים, ואז הם יותר מקפידים. אבל כשהרב הלך, זה הבעיה, זה אחת הבעיות. יש בעיה, אם אנחנו מזכירים בעופות, את הבעיה שהזכרנו בחצי מילה, הנפולה. מה זה נפולה? עוף שנופל, מקבל מכה. אני לא רוצה לומר שדורכים עליהם לפעמים בזמן האיסוף, הוא נהיה הרבה פעמים ספק טרף. מביאים אותם, וזה עוד בעיה שאני, אלוואי, מי ששומע אותנו יוכל לשנות את זה, מביאים אותם בקור, ובנסיעה, והכל פתוח, גם אם שמים להם את הכיסוי, עדיין זה קור חודר עצמות, כולנו הירושלמים יודעים מה זה קור בלילה, ומובילים אותם ממשק למשק, ממקום למקום, ובנסיעה עוד יותר קר, מול עיניי ראיתי באתרות שהוא בא להוציא את העוף, מת, מוריד אותו. הרבה מתים בתוך הכלוב של העופות. ומה עם הקיץ החם? חום חמסין, עוד בירושלים החום הוא לא מי יודע מה, וחם. אז הם שמים להם מאווררים שמתיזים מים מסכנים. זה צריך לתת על זה את הדעת, איך עושים את זה. ולכן אני רוצה עכשיו לסכם את מה שפתחנו. האם אפשר לאכול עופות רבנות מהדרין? התשובה היא כן. האם זה טרף? חס ושלום. מי ששומע לנו, ישכון בטח לכתחילה, תקנה עוף בדץ. בדץ, אמרתי, בדץ טוב, שתשאל את הרב שלך, מה זה נקרא בדץ טוב? שבודקים צומת גידין, פותחים את העוף, מולחים אותו כמו שצריך, יש יותר פיקוח, אני יודע שזה עולה עוד כמה שקלים, ואפילו אולי לא כמה שקלים, יותר, אני יודע. אבל אם אתה קונה לכבוד שבת, אם אתה... בואו, אנחנו מוציאים כסף לפעמים על שטויות, בואו נקפיד על הנושא הזה, אבל התארחת, עוד מעט פסח, אברכים מתקשרים, קיבלנו, אפשר לאכול. זה לא חלילה, זה לא טרף. היום הנהלים של הרבנות הראשית מצוינים, נהלים שעומדים עליהם, מקפידים. נכון, זה עדיין לא, אבל זה בסדר, זה בסדר. אם זה כשרות רבנות רגילה, לא. אבל אם כתוב עליו מהדרין, אפשר, יאכלו ענבים ויסברו. כן. בסדר, רק תקנה עם כשרות, תסתכל שיש כשרות לאור. טוב, טוב. אז תבואו אחרי השיעור ונדבר על זה. או, כפרות, איפה מי שאל פה על הכפרות? אתה שאלת על הכפרות. רבותיי, כפרות, אני זוכר שמור אבי היה שוחט, הוא לא היה בודק צומת גידין, אבל כמו שאמרתי, בעוד העוף חי, הוא היה לוחץ לו בשוק שם, והעוף היה מושיט היד, ואז זה בדיקה של צומת גידין מצוינת, והוא היה בודק את הסכין, לפני, אחרי, אין מה להשוות שהקשרות היא מצוינת בכפרות. למה? היות בזה במיתון, בכוונה, אוף אוף, בדיקת הסכין לפני, אחרי, מצוין. ותוכל את זה ותיתן את הכסף של הכפרות. אם אתה יודע לעשות את התהליך, אם אתה יודע לעשות את התהליך המליחה בבית, אני הבנתי. ההובלה לכפרות זה גם הובלה, מה ההבדל? טוב, אז כבודו, אנחנו עוד מעט לפני פורים, עכשיו כפרות, לא עכשיו, כפרות יהיה אחר כך. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בערב שבת קודש פרשת משפטים. כולנו מרגישים, והנה הרגע שבאתי, ביקשו שנזכיר לרפואת האבא של הילדים, וכל השבוע שמעתי מדברים על הילדים, כולנו כואבים את לכתם של אותם קדושים על ידי ערבי שפל. אני זוכר ביותי ילד בשכונת בית וגן בירושלים, נרצח בחור ישיבה בשם אליעזר שלזינגר, ישיבת כל תורה. אני מדבר איתכם קרוב ל-40 שנה, ואני לא אשכח שכל גדולי הדור היו בהלוויה, ואיזה הספדים, ואיזה בחיות, ודיברו על זה לא חודש, לא שבוע, לא חודש, חודשים. רצח, נרצח הבחור ישיבה משיבת כל תורה. מוריי ורבותיי, אנחנו עכשיו עוד זוכרים השבוע, אולי עוד שבוע, אולי עוד שבועיים, ומה הלאה? שוכחים. קהו החושים, קהו החושים. לבוא ולבכות לפעמים, איפה? עכשיו אני לא מדבר על המקרה הזה, כי זה ילדים, אז כולם מרגישים. וכשנרצח אדם שהוא קצת יותר מבוגר, מה? שמעת, נו ומה? הלאה. עברנו הלאה. עברנו הלאה. לא נעים לי לומר, עכשיו מה שכואב לנו זה בגלל שזה מדובר בילדים קדושים. אבל ברגע שנפטר אדם, חלילה שלא תקום פעמיים צרה. מורי ורבותיי, נעזוב את הרציחות. כשיהודי סובל, האם באמת אנחנו אכפת לנו? האם אנחנו משתתפים בצערו באמת? הוא בא ומספר לך על בעיה, יכול להיות חלילה בריאותית, יכול להיות כספית, יכול להיות... אתה באמת, או שאתה אומר לו, מה אתה אומר? השם יעזור, השם יעזור. אתה דופק לו על הגב והולך. ובצדק, כי היום כל אחד ואחד יש לו את העניינים שלו. אתה שומע פלוני שצריך שידוך. על פלונית שמעוקבת שידוך. אתה מנסה אולי להציע, או אתה אומר לעצמך, אני לא שטחן, זה שעשו השטחנים, אתה אומר לבחור, לך, לך לשטחן. אתה אכפת לך, אולי אתה יכול קצת במחשבה על הזולת. טיפה להשתתף, להרגיש, למה אני אומר את זה? כי השבוע התקשר ליהודי שיש לו כמה מתבגרים בבית. הוא אומר לי, הרב פנחסי, 8 חודשים ואין הצעה אחת, טלפון אחד לא קיבלתי. תציע, לא תציע סתם, אבל לפחות תציע, תראה שאכפת לך, זה טל דחייה לאנשים שיושבים ומחכים. הבנים של הרב שלמה זמן אוירבך, זכותו תגן עלינו, אומרים שאבא שלהם לא היה נותן להם מוסר, תהיו גדולי הדור, תהיו הרב עובדיה, לא. להרגיש את נפש הזולת. תרגיש את השני. תרגיש אותו, אולי. תרגיש. אני קטונתי, באמת קטונתי, אבל בזכותכם שהכנתי את השיעור, אתמול בערב הייתי במבשרת, מתקשר ליהודי, שלום, הרב פנחסי, ברבנות, אני באיזה ש... מתי פותחים תיקי גירושין, מתי אני יכול להגיע, מתי פתוח? יכולתי להגיד לו, הכי קל והכי פשוט, אדוני, אין אצלנו גירושין בכלל. זה רבנות רק מקדשים, לא מגרשים. מגרשים צריך ללכת לבתי הדין מיוחדים. הכי קל, ואני מנתק. אמרתי לו, נשמה טובה, למה אתה רוצה להתגרש? מי אתה? מאיפה אתה? ואני מספר לכם את זה חלילה, לא, שכדי שיהיה באמת לכולנו מסר מהדבר הזה. אשתו ככה והוא כועד, היא רוצים להתגרש והחליטו שהתגרשו. אמרתי לו, תקשיב, היא אישה טובה? אומר לי, כן. אתה אוהב אותה? כן. קרה משהו חריג כמו לא יודע מה? לא. אוקיי, תן לי את הטלפון שלה. הייתי בנסיעה מחוץ לעיר, באתי מנס ציונה. תן לי את הטלפון שלה. אני מתקשר אליה. לא, אני באמת החלטנו שנתגרש. תגידי, את אוהבת אותו? כן, הוא אדם טוב. הוא מושחת, נכון? הוא מושחת. לא, חס ושלום, הוא לא מושחת. לא משנה, קבעתי איתם, אני מקווה, אבל מה שאני רוצה להגיד, לפעמים אתה יכול לנסות, להשתתף עם השני. תראה, אתה יכול לעזור בקלות. לפעמים אנחנו שומעים עזרה, עכשיו הוא רוצה ממני כסף, לא כסף, תשמע אותו. תשמע, אולי אתה יכול ב... היה רבי אלחנן יוסף הרצמן, הוא היה במלחמת העולם השנייה, חיבר ספרים, אני רוצה להקריא לכם מה הוא כותב. הנושא על כתפיו את צרות זולתו, אין לו מקום לצרות של עצמו, וזוכה לסייעתא דשמיא, לחסוך מעליו צר אישים. צרות אישיים שלך אתה חוסך אם אתה שומע צרות של השני. מה יעזור שאני אשמע? תחשוב, אולי יש לך רעיון. אולי תבוא, תגיד לו, מה אתה אומר? יש לך נזילה בבית, אולי פלוני, ניסית, בדקת, אולי אלמוני, תנסה. הוא ממשיך הרב ואומר, הנושא בעולים אחרים מתנהגים איתו בשמיים מידה כנגד מידה ונושאים מעליו את עולו שלו. העול שלך מורידים לך. למה? כי שמעת אנשים, אכפת לך, ניסית לעזור לו, הרמת טלפון, תן לו טלפון של מישהו שמטפל, תשתתף בצער. הרב שלום כמזוויל היה אומר, טרטור אחד עבור השני מונע 1,000 טרטורים עבור עצמו. 1,000 טרטורים. השבת זה היורצייט של הרב יעקב אדלשטיין, רבה של רמת השרון, זכותו תגן עלינו. אני פעם אולי סיפרתי את זה, באחד הימים כאשר הרבנית הושפזה בבית החולים, התעקש הרב ששום נכד או בן משפחה לא יישאר בלילה אצלו. באחד הבקרים הגיע נכד מוקדם, והוא ראה מזרן על הרצפה. אומר לו, הרב, מה המזרן הזה עושה פה? מה, אתה ישנת על המזרן? אמר לו, כן, ישנתי. אמר לו, למה? עונה לו הרב, סבתא שלך ישנה בבית חולים בחוסר נוחות, במיטה שלא שלה, בתנאים שהיא לא רגילה. איך אני מסוגל לישון במיטה נוחה בתנאים רגילים? בלי להרגיש קצת הצער מה שעובר עליה. זה מה שאמר הרב אדלשטיין. זה אדם גדול. אדם גדול אכפת לו. השבוע, אתמול, היה יום היורצייט של רבי ישראל מסלנד, גדול בעלי המוסר, מייסד תנועת המוסר. הוא החדיר שיש מוסר, כולם פעם חשבו, תורה, תורה, לא, מידות. בלי מידות לא שווה, התורה מכוערת בכלי מכוער, בלי מידות. הוא היה אומר, יותר קל לעשות גלגולי שלג, לצום שני, חמישי ושני, ועוד הפעם, מאשר לתקן מידה אחת, לתקן, יותר קשה. אומר המהר"ל על מה שהמשנה באבות אומרת, נושא בעול עם חברו, פירוש, אם יראה דבר לחברו ואתה טורח כדי להיכנס איתו באותו עול, איך אומרים, להיכנס תחת האלונקה, תנסה, אוזן קשבת. אני זוכר, פעם היה את ה-GPS, לפני שהיה Waze, GPS, נסעתי לשיעור, אני זוכר, באזור המרכז, יום חורפי, קשמים, הגעתי לצומתי שאני לא יודע לפנות ימינה או שמאלה, המכשיר ניווט השתבש. הוא היה משתבש פעם, פתאום אין קליטה. מה אני עושה? היה פס לבן כזה, התנועה, לא משנה, נעצרתי על אמצע הדרך, עם וינקרים, באמצע. אני צופר, מי שומע, פותח חלון, צועק, לא נענה. נעצר לידי רכב, אני לא אשכח. בחורצ'יק אומר לי, מה קרה? אמרתי, אני לא יודע, תגיד לי, באזור הזה אני צריך להגיע לבית הכנסת כזה, איפה אני? חשב, אמר לי, וואלה, אני באמת לא יודע. ונסע. אבל לא משנה, הוא עצר, זה עשה טוב. הוא שמע אותך, זה עשה טוב. החזון איש לעת זקנותו, לצורך רפואה, היה צריך לעשות הליכה ברגל, הליכה. באחד הפעמים הוא נעצר, פתאום באמצע הדרך הוא נעצר והתחיל ללכת לאט, יותר לאט. המשבק, השמש, חשב שהוא לא מרגיש טוב. אמר לו, הרב, אני מרגיש מצוין. לפנינו הולך אדם עם קביים. אם אנחנו נעקוף אותו, אתה גורם לו צער, שאנחנו הולכים יותר מהר ממנו. פעם חשבנו על זה? יבואו, יגידו לך סליחה, זה עם הקביים, יגידו לו סליחה ויעקפו אותו. רק שלא יפיל אותו. רבותיי, זה גדלות שאדם גדול על מה הוא חושב. לא, איך הוא ירגיש? אני אלך מהר, יעקוף אותו. שאלו את הרב שלמה זלמן אוירבך, איך כבוד הרב זכה במתנת שמיים? בתפילה לאנשים. אתה מתפלל, זה מתקבל. איך זכית? הוא אומר, כאשר מגיע אליי בן אדם עם צרה, אני משתתף בצערו, ולא, אני מרגיש את המצוקה שלו, כשאני מתפלל זה בלב שלם. זה לא, כן, לרפואת פלוני, 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 בסדר, זה יפה, זה חשוב, הכל טוב. אבל כשאתה מרגיש מה פלוני סובל, איך התפילה שלך נראית? עליו, חזקה, מכל הלב. פעם שמעתי מאבי מורי שחכם בן ציון עליו השלום, אבא שאול, שאלו אותו גם, איך זכית שיש לך כוח בתפילות? הוא ענה, כשיהיה לכם אהבת ישראל שיש לי, גם אתם התפילות שלכם. באמת הוא אוהב כל אחד. הפרשה שלנו, פרשת משפטים, עוסקת כולה בענייני בן אדם לחברו, ואלה המשפטים. אל תחשוב שלהיות רק את מה שהתורה כותבת לנו בעשרת הדיברות, מה שקראנו בשבוע שעבר. ואלה גם בן אדם לחברו ניתן בסיני. בפרשה שלנו כתוב, עם כסף תלווה את עמי את העני עמך. אומר רשי, מה זה את העני עמך? את כסף, עם כסף תלווה את עמי את העני, מה זה עמך? הווה מסתכל בעצמך כאילו אתה עני. תחשוב לרגע, בן אדם אומר לך יש לו בעיה, הוא צריך עכשיו מזומנים, ויש לך, למה לא תעזור לו? למה לא תעזור לו? תרגיש, תחשוב, לא יודע, אולי, אבל לפחות תרגיש. דוד המלך אומר, שם דרך אראנו בישע אלוקים. אתה רוצה ישועת אלוקים? אנחנו מחפשים ישועות, שם דרך. שים לב בדרך לזולת. שים לב בדרך לפלוני. ואני בחלותם לבושי שק, אני לובש שק שהם בחלותם. בכל צרותם לא צר, עמו אנוכי בצרה. כולנו מכירים את דברי המדרש, ויקרא אליו האלוקים מתוך הסנה. למי הוא קורא? למשה רבנו. הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו בפעם הראשונה, לא מתוך גן של שושנים. למה? אמו אנוכי בצרה, סנה, פרח קוצני. הגמרא אומרת, כל שלא מבקר חולה, שימו לב, אתה לא הולך לבקר את החולה, אל תבקש עליו רחמים. לא שיחיה ולא שימות. למה? אומר הר"ן, שהרי הוא לא יודע בעניינו של החולה. מה אתה מתפלל עליו? מזכיר שמות ב... כל הכבוד, אתה יודע מי זה? אתה יודע מה הוא סובל? כשתלך לבקר אותו, תראה את הקושי שלו, את הצער שלו, את המחובים שלו, התפילה שלך תראה אחרת. אתה תרגיש את השני, אכפת לך, לא סתם ידיעה. משה רבנו עליו נאמר ויר בסבלותם, הוא ראה. הוא ראה, הוא בכה איתם, משתתף איתם, כן. אומרת הגמרא במסכת תענית, בזמן שהציבור שרוי בצער, אל יאמר אדם, אלך לביתי, אני אוכל, אשתה, שלום עלייך נפשי. אלא יצער עצמו עם הציבור. מאיפה למדים את זה? ממשה. כתוב אצל משה, ויקחו אבן וישימו תחתה וישב עליה במלחמת עמלק. לא היה אפשר לשים לו איזה קורסה? אמר משה, הועיל וישראל שרויים בצער, אף אני אהיה עמהם בצער. לפעמים יש עניין להשתתף בצער. שאל אותי מישהו, האם ביום היורצייט של אבא שלו בלילה הוא יכול ללכת לחתונה? כן? יכול להיות שכן. אמרתי לו, אבל זה לא. מה זה לא, רבי משה? אמרתי לו, רק שתדע שבלילה, בלילה הזה, ביום היורצייט, דנים את מור אביך בבית דין של מעלה. ואתם יודעים מה זה לדון בבית דין של מעלה. זה צער גדול, ואתה עכשיו יושב בחתונה, רוקד, אני לא מבין, תחשוב על זה. תחשוב על זה. בהלכה כתוב שצריך ביום היורצייט להיות בתענית, תענית, להרגיש את השני. לפי ההלכה. בפרשה שלנו, וירא את אלוהי ישראל בתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. זה אצלנו בפרשה. מה זה כמעשה לבנת הספיר? אומר רשי, על איזה לבנה מדובר? היא הייתה לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, בשעת השיעבוד. לזכור צרתן של ישראל שהיו משועבדים במעשה לבנים, כביכול הקדוש ברוך הוא ממחיש לעצמו, שם לידו את לזכור את הצער שלהם. ברוך הבא כבוד הרב. ותפתח ותראו את הילד, כולנו מכירים, והנה נער בוכה. כולם חושבים, זה הפשט הפשוט, מי זה נער בוכה? משה. אומר בעל הטורים, לא. הנער הבוכה זה היה אהרון שעמד שם. בתיה שמע את הבכי של אהרון, אח שלו. נחמרו רחמיה. אהרון בכה עם אחיו. אני אסיים, לא אגזול מזמנכם. הרב הגיע, היה בבית וגן, עליו השלום, הרב ראובן שרבני. הכרנו אותו, באמת, יהודי משכמו ומעלה, גיסו של חכם בן ציון אבא שאול. סיפר לי בנו, אומר, הוא נסע עם מונית. והוא היה יהודי כל הזמן, הרב עליו השלום, היה יהודי שמח כל הזמן, מחייך ומאיר פנים. עבדה. בכל אופן, שהוא עולה למונית, רואה את הנהג קשוח, אומר לו, מה קרה? תהיה שמח, למה אתה כזה? אמר לו, אני אשמח. עקץ אותי עכשיו איזה לקוח, עלה מישהו, הזמין מונית, אמר לי, אני עולה להביא את הכסף, עלה ולא חזר. עלה ולא חזר. הרב אומר לו, כמה מדובר? אומר, הוא עשה נסיעה ארוכה, לא יודע מאיפה הוא הגיע, מחוץ לעיר. המדובר היה ב-150 שקלים. הוציא הרב, אחרי שהוא שילם על הנסיעה שלו, הוא הביא לו עוד 100 שקל. אומר לו, זה אני משתתף איתך על מה שהוא עשה לך. אבל תהיה שמח. זה קידוש השם, זה בן אדם גדול. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנלך בדרכי אבותינו, בבריאות ובשמחה, אמן. בכבוד כבוד הרב.